שלום. כן. בין הדברים המועילים והיקרים מאוד והיקרים מאוד בימי הסובבים, שיש להם מעלה גדולה מאוד, זה גמילות חסד. גמילות חסד, רבותיי, זה לא עולה כסף, ולא, לפעמים אפילו לא מאמץ. אדם יכול לזכות במצוות עשה מן התורה, שנאמר, והלכת בדרכיו. דרשו רבותינו על הפסוק גם, והודעת להם את הדרך אשר יעשו ואת המעשה אשר יעשון. את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, זו גמילות חסדים. וגמילות חסדים, הגמרא אומרת, גדולה יותר מן הצדקה. שכן צדקה אינה שייכת אלא בממון ולא בדבר אחר. גמילות חסדים בכל דבר, יכול להיות דיבור, יכול להיות בראיית איזה דבר, אפילו באצבע, מורה באצבע על איזה מקום, עושה לו גמילות חסד. ועוד גמילות צדקה אינה שייכת אלא בעניים, אבל גמילות חסדים שייכת בין בעניים בין בעשירים. ועוד, גם היא מאחד משלושה דברים שהעולם עומד עליה. כך אמרו אבותינו במשנה, שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בפרט בגלות הקשה הזאת, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול. בזמן רבי אליעזר כבר היה החורבן כבר. הוא היה בזמן החורבן. אומנם תלמידו, הוא היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, אבל אז רוב ימיו היה בזמן החורבן, כי רבן יוחנן בן זכאי, 15 שנים האחרונות לחייו, שהיה בסביבות 105 בערך, כך נראה מסדר הדורות, אז נחרב את המקדש. והוא היה תלמידו, רבי אליעזר הגדול, תלמידו. רבי אליעזר הגדול, רבו של רבי עקיבא בן יוסף. אז שאלו אותו תלמידיו, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? כי חבלי משיח התחילו כבר. בדורם היו הרבה צרות לישראל. גזרות השמד שהגויים גזרו על ישראל, שלא ללמוד תורה, שלא לשמור מצוות, לימו לו את בניהם. אותם גזרות שמדי פעם היו מתחדשות על ישראל. אמר להם, יעסוק בתורה לגמילות חסדים. האמת שגם מבין שם במקום שואל, למה לא אמר להם, הוא בעבודה, הרי על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. אלא עבודה זה עבודה בית המקדש. בזמן רבי אליעזר לא היה כבר בית המקדש, נחרב. לכן אמר להם, נשאר לנו שני עמודים, אלה שני העמודים שהם תורה וגמילות חסד. וגמילות חסד, הגמרא אומרת, כל שאומר אין לו אלא תורה, אף תורה אין לו. תראה לך, אפילו תלמיד חכם גדול, שיש לו תורה, לומד תורה, ולומד תורה ולא עוסק במילות חסדים, התורה שלו לא שווה. אף תורה אין לו. למה צריך גם זה וגם זה? יש סיפרו פעם על רבי יוסף שאול נתן זון, היה גאון גדול, מפורסם מאוד, וסיפרו שהיה לו אחד מתלמידיו שמילא את מקומו, אחר כך היה שם ברוסיה, היה רב העיר, והיה פעמיים בשבוע, בלילות, הולך מדפק על דלתי נדיבים, ומטרים אותם תרומות, לא שהיה לו איזו ישיבה או איזו קופה, אבל הוא היה הולך איזה שעתיים כל ערב, פעמיים בשבוע, הולך לבתים של אנשים, מדופק שם, ומבקש מהם צדקה של עניים, ואחר כך הם חלק את זה לעניים. שאלו אותו פעם תלמידיו, רבנו, למה אתה, זה ביטול תורה, שעה אחת שלך שווה, כל חפציך לא ישבו בה, ועוד הגברה לא דרשה, פעם כתוב במשלי, כל חפצים לא ישבו בה. מקום אחר כתוב, כל חפציך לא ישבו בה. תרצה הגמרא, חפציך זה חפצי העולם הזה. אבנים טובות, מרגליות, דברים הכי יקרים שיש בעולם, לא יגיעו למילה אחת של תורה. שמה מה כל חפצים? זה חפצי שמיים. כל מצוות של תורה לא שוות מול דיבור אחד של לימוד תורה. לכן אסור לבטל תורה בשביל לענות אמן, של קדושה, של קדיש, של דברים כאלה. אם עובר זקן, מובא הדין הזה בשולחן ערוך. אנחנו נקום מפניו. כיוון שגם זה לא ביטול תורה, גם זה ביטולה צורך קיומה. אבל סתם דברים אחרים, מצוות אחרות שיש לו לאדם לעשות בזמן של לימוד תורה, בשום פנים ואופן לא. אז האמת שאלו אותו שם, למה? אז השיב להם שראה את רבו פעם אחת בחלום. לבוש בגדי מלכות יקרים מאוד, וכתר זהב על ראשו. והיה שמח מאוד מאוד, אבל ראה שברגליו היו חסר איזה נעל אחת ברגל שלו. ושאל את הרב, למה הרב ככה נראה? מה זה כך? אמר לו, כן, וזה באתי להזהיר אותך. חסר לי קצת העניין של גמילות חסדים. גמילות חסדים זה לחטט רגליים ממקום למקום כדי לעסוק בצדקה, במצוות, בחסד עם הבריות. ואני שם לא יכול, אבל אתה תלמידי. כמו שאתה תלמידי ואת כל התורה שלמדתי, מסרתי לך, אתה יש בידך להשלים לי את זה. ומאותו יום החכם הזה קיבל על עצמו כך לעשות. אז מכאן למדנו כמה מעלת הגמילות חסד היא חשובה. גם גמילות חסד, אומר הזוהר הקדוש, כיוון שהיא בדרך כלל מצריכה טלטול ממקום למקום. לא, לפעמים צריך לנסוע לאיזה מקום, לפעמים ללכת לאיזה מישהו, זה כולל, גמילות חסד זה כולל הרבה דברים, כמו הולך לבקר חולים, ולא רק לבקר את החולה מה שלומך, אלא אם החולה חסר ואיזה דבר, זה עיקר מצוות ביקור חולים. שאם אין לו רופא, או אין לו תרופות, או חסר לו איזה דבר, כמו שאמרו בגמרא על רבי עקיבא, ברייתא מסכת צמחות מביאה, שהיה לו תלמיד רבי עקיבא שפעם לא בא לשיעור. רבי עקיבא היה לו אלפים של תלמידים. הלך אליו לבית, לבדו, רבי עקיבא לא סיפר לאף אחד. הלך וראה את התלמיד הזה שוכב, בלי יכולת לנוע. חיבד וריבץ וניקה את כל החדר לכבודו. ואחר כך סך אותו ורחץ פניו, ידיו ורגליו. הוא בישל לו מה שבישל לו, והכיל אותו והשקע אותו. אחרי שגמר, אמר לו, רבי, חייתני. אם לא היית בא היום, עד הערב הוא היה מת. כבר מרוב שהיה מוזנח, כבר לא היה לו כוחות לשום דבר. יצא רבי עקיבא ודרש, כל מי שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. מפני שאתה אף פעם לא יודע באיזה מצב הוא נמצא, ואולי הביקור שלך או איזה עצה שאתה תיתן, לפעמים איזה שם של רופא, שם של איזה תרופה, איזה דבר שהוא יכול להציל חיים. אז מכאן למדנו כמה זה חשוב. אותו הדבר לא עליכם, ניחום אבלים, מצווה גדולה מאוד. תורה, תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, שכתוב שם אצל אברהם, אצל הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילבישם. אז עשה לו בגדים, היו ערומים, עשה לו בגדים. וסופה גמילות חסדים, שנאמר ויקבור אותו בגיא, מול בית פאור, וכאורה ספר תורה, בא ללמד אותנו מצוות והלכות, ולא מנהגים או כל מיני ענייני חסידות או דרך ארץ, כי דרך ארץ קדמן התורה. אבל בא לי לומר לך שתורה בלי גמילות חסד לא שווה. אז נחזור לדברי הזוהר. הזוהר אומר שכיוון שהחטא שאנחנו מתקנים אותו בימים האלה של ימי השובבים, הוא חטא של פיזור ניצוצי הקדושה והנשמות הקדושות שנפלו והתפזרו בכל מיני מקומות נידחים, ולכן מכוונים בתפילה וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. והחתימה מקבץ איתי עמו ישראל, צריך לכוון שם בשם קדוש, ח' ב' ו' ראשי תיבות, חיל, בלע, ויקיינו מבטנו יורישנו אל. זה הסתרה אחרה, תקי את הניצוצי הקדושה. אז הניצוצי הקדושה האלה צריך לאסוף אותם, איך אוסף אותם? על ידי שמחטט רגליו ממקום למקום. וכן גם מצווה ללכת ברגל, הולך לשיעור תורה, הולך לתפילה, לא כל דבר צריך לקחת את הרכב. הרכב תן לו לנוח קצת בבית, תחסוך דלק. אבל גם זה טוב בשביל האוזון. אבל הולך לבית הכנסת, ילך ברגליים. הולך לשיעור תורה, ילך ברגליים. הולך בשביל גמילות חסד עם הרגליים. עולה, יורד, הולך, בא. אז אוסף ומלקט את ניצוצי הקדושה, שהם היו מפוזרים בכל מיני מקומות נידחים, ועכשיו אוסף אותם. עוד דבר, מה לוקח? לא שמעתי. ברגל, חצי שעה. הוא ילמד בדרך, מה יש? ילמד בדרך, חצי שעה. הוא לא יודע ללמוד? יודע. מה? לא יודע בעל פה. אז מותר לו לנסוע. אם לא יודע בעל פה, שיסע. עכשיו, עוד דבר, הגמרא אומרת שחייב לקיים, זה רמב"ם מביא את זה להלכה, כל יום גמילות חסד. אסור שיעבור עליו יום אחד בלי מצוות גמילות חסדים. כמו צדקה, שאנחנו ראינו, רבנו הרי הזהיר אותנו, שייתן כל בוקר ויברך דוד, ככה שיבוא לידי, יזכור שזה חוק ולא יעבור. שלוש פרוטות לצדקה. ועוד הפעם, בתפילת מנחה, בפותח את ידיך, גם שלוש, לפחות שלוש פרוטות לצדקה. היום זה בעשר אגורות לא נקרא פרוטה. זה על הפרוטה היום שווה בערך 12-13 אגורות, כי הכסף עלה. אם כי הדולר לא כל כך, אבל המתכות יקרות היום. אז אין, בעשר אגורות אין פרוטה. אז או שייתן חצאי שקלים, או שייתן פעמיים 10 אגורות במקום אחד. אז בזה מקיים מצוות עשה מהתורה של צדקה, אותו דבר גמילות חסד. גמילות חסד נוסף על הצדקה שהוא עושה, לעשות חסד כל יום עם איזה אדם שיהיה. ועל זה אמר, אמרתי, עולם חסד ייבנה. מישהו מחפש כתובת, ואני מראה לו את הכתובת, או מישהו מחפש איזה מספר טלפון, מראה לו, נותן לו. מישהו רוצה איזה עצה טובה, אומר לו עצה טובה. מישהו רוצה להשלים מניין, לומר קדיש, או נכנס להגיד לו, להשלים לו מניין, לומר קדיש. וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר שעושה טוב לשני, זה נקרא, נותן חסד. לא אמרה הגמרא לפסוק, ולבן שיניים מחלב. אדם מצהיב את השיניים שלו, מלבין שיניים לחברו, מראה לו פנים צהובות ושוחקות, יותר ממאכילו חלב. אז החלב היה באמת חלב, והיה יקר, כשהעז היה עז, ופרה הייתה פרה, החלב היה חלב. אז היה חלב עם שמנת, עם כל טוב שבעולם, אוכל, שבע מזה. אז הוא אומר, יותר מאשר לתת לו אוכל. נותן לו איזה פנים צהובות, נותן לו איזה שמחה. עוד, מאיפה למדנו את זה? רבי אליהו, מה אני אומר? פסוק כפירוש. בחסד ואמת יכופר עוון. ועוון, שם הפסוק חוזר על העניין הזה שאנחנו עסוקים בו בימי השובבים. חסד ואמת יכופר עוון. אמת זה התורה. שנאמר אמת כנה ואל תמכור. וכן מידת יעקב אבינו הייתה אמת, שנאמר תיתן אמת ליעקב חסד אברהם. אבל חסד ואמת לא מספיק לימוד תורה, אלא צריך גם שיעשה חסד עם הבריות, על ידי זה יכופר עוון. וכן הגמרא אמרה שם, מסכת עבודה זרה, כל העוסק בתורה ואינו עוסק גמילות חסדים, גם תורה אין לו. תורה שלא חס ושלום, אין לו. ומשיכה הגמרא ואומרת, דומה כמי שאין לו אלוה. האמת שאלו, למה כל כך חמור? אם הוא לומד תורה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואוהב את התורה שהשם נתן לנו, אז לא יוצא לו לעשות גמילות חסדים, הוא יושב כל היום בית המדרש, לא עושה חסד עם אף אחד. מה? למה זה כל כך חמור? מפני שכל התורה כולה באה בשביל ללמד את האדם חסד. כי הוא גם לומד תורה, שהוא לומד תורה צריך לכוון לא בשביל עצמו, יש הרבה. סבא שלי מת, הוא רוצה ללמד, ילמד לעילו נשמתו. או יש לו השכרה, אז הוא נזכר, איך אמר הרב חידה, תפילות אבות תיקנו. מת לו אבא שלו, אמא שלו, הוא בא לבית הכנסת. כל השנים לא ראית אותו. עכשיו שנה שלמה הוא מגיע, הוא אומר קדיש. למה? אבא שלו מת, אם לא היה אבא שלו מת, לא היה מתפלל. אז הוא רוצה שהכל אינטרסים. אבל כשהוא לומד תורה בשביל כל ישראל, הוא מכוון בלימוד התורה שלו, שאני לומד לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ובשם כל ישראל עושה את זה, זה אין לך חסד גדול מזה. אז זה אמר שזה חסד. לכן, ואמר והביא פסוק, בימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, כך אומרת הגמרא שם. אז זה לא אלוהי אמת, הוא לומד תורה, אבל זה לא באמת, זה לא לימוד תורה של לימוד תורה. הוא רוצה בשביל לדעת הידיעות שלו, בשביל שיהיה לו העולם הבא. איך כתב רבי משה חיים לוצאטו? בבית את הרמק עליו השלום. רבי משה חיים לוצאטו ידוע שהייתה לו ישיבה פה בירושלים. ירים משה, כך קראו לה. שמו היה משה, משה חיים לוצאטו. אז הייתה לו ישיבה ירים משה, הוא החזיק שם 36 תלמידים, ועשה איתם תנאים. יש עד היום ספרו, ירים משה, מופיע שם כל התנאים שהוא ציבה אותם. ציבה אותם תנאים שהם ילמדו סביב השעון כל הזמן 20, לא 24 שעות, אלא 25 שעות וחצי. איך? ביממה אין לה אלא 24. כל קבוצה, כל 12 תלמידים, ילמדו 8.5 שעות. אז כל אחד 8.5 שעות. אז נאמר, מתחילים ב-8 בבוקר. 8 בבוקר, מתי מסתיים ה-8.5? 4.5, יופי. עכשיו ב-4 תבוא המשמרת השנייה, כשהמשמרת הראשונה עדיין לומדת. כך שתהיה חצי שעה חופפת של משמרה א' עם משמרה ב', ולא יהיה באמצע בטלה של אפילו דקה אחת בלי תורה. עכשיו 4.5 אמרנו, זה 4 מתחיל המשמרה השנייה, עד איזה שעה? 8 ועוד, זה היה, אמרנו 4 ועוד 8 כמה? 12. 12.5 הם מסיימים. המשמרה השלישית באה ב-12. ה-12 באה המשמרה השלישית ולומדת עוד חצי שעה נוספת, 8.5. וכן אז הדרך, וכך זה הולך סביב השעון קבוע. ב-12, למה? על צד שאחד צריך שירותים, או אחד באמצע הלך לחפש ספר, תמיד יהיו 10 שיהיו לומדים. שהשכינה, כל ב-10 שכינה שריה. שבעה זו החזיקה אולי בקושי שנה, שנתיים היה, כי היה אחר כך מגפת חולרה בר מינן, והם ברחו מפה, הלכו לגליל, וגם הוא נספה במגפת החולרה, לא עליכם, והוא קבור בכפר יסיף, כפר יסין. הם בטעות שם שמו, באו, ואף אחד לא שומע, אף אחד לא אכפת לו, עשו אותו רמחל קבור ליד רבי עקיבא, וזה שקר גמור. הוא לא קבור שם. היה שם גל אבנים, שהגל אבנים היה מראה לאנשי טבריה מלמטה איפה הקבר של רבי עקיבא, כדי שידעו איפה ציון רבי עקיבא. זה היה לפני 40 שנה, אני זוכר את זה. אחר כך בנו על זה, בא מישהו, כתב רבי משה חיים לוצאטו, ובא מישהו, שיפץ, ובסוף עשו רחבה שלמה, וכל הרחבה הזאת תדעו לכהנים, אסור להיכנס אליה. כל הרחבה הזו מלאה עצמות של מתים. בנו את זה, חרשו את כל בית הקברות, שם כל ה-24,000. תלמידים של רבי עקיבא, מהמערה של רבי עקיבא, ועד למטה, עד קבר הרמב״ם, בקבר הרמב״ם בכלל, כולו שם אזור של בית קברות אחד גדול. בנו שם בניינים, נטעו עצים, צללו כבישים, זה לא אומר שום דבר. כל ה-24,000 האלה, כך כותב ספר גלילות ארץ ישראל, קבורים שם. וזה ידוע שמדי פעם עד היום מוצאים שם הרבה פעמים עצמות של מתים. לא מזמן מצאו ליד קבר הרמב״ם, פעם ליד קבר רבי עקיבא, אותו דבר. אז הוא נפטר בן 42 שנים, רבי משה חיים לוצאטו. והוא עליו השלום, היה מקובל גדול, עצום בקבלה, יודע זוהר בעל פה, כל הזמן היה אומר זוהר. והיה בקי בשולחן ערוך, בתלמוד, בכל, איפה לא, לא היה דבר שלא היה בקי בו. אז הוא הזהיר אותם תלמידים שם, שתדעו לכם כשאתם יושבים ללמוד תורה, אל תלמדו תורה, אל תגידו בשביל שום דבר אחר. שרבה הוא מקדיש את השיעור, אין לו נשמת. מקדיש את השיעור להצלחה. מה זה מקדיש? מה אתה מקדיש? זה שלך שאתה מקדיש אותו. אני חייב ללמוד תורה. כל רגע נתון, כל שנייה שיש לי בחיים, אני חייב ללמוד תורה. אתה רשאי, אחרי שלמדת תורה, לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שיגזור עלינו גזרות טובות, שיבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, שירחם על נשמות המתים, ירחם על החולים, זה כן. אבל לא, אני מוכר את זה. אז אתה לך זה לבוא, אני אחתפילין, שמי, שמעת דבר כזה? הוא בא מניח תפילין, אני מניח תפילין, אינו נשמת אבא שלי. זה לא נורמלי. או בת קובע מזוזן, אינו נשמת איזה. צדקה ראינו. הרשל כתב, שנותנים צדקה לאינו נשמת המתים. כשמזכירים מת, זה לא יפה להזכיר אותו ככה בחינם, אז נותן לצדקה בעבור נשמתו, איזה מטבע או איזה סכום או איזה דבר לאינו נשמתו. אבל לא שכל מצווה שאנחנו חייבים בה, תשמע כעת הוא יתבא לפלל שחרית, אני מקדיש תפילת שחרית, אינו נשמת איזה מת, מה, איזה שטויות אתה מדבר? אתה חייב בתפילת שחרית, זה חובה שלנו, אנחנו צריכים לצאת את החובה. הוא בא ליטול עוללה ואתרוג, יאמר אני נותן עוללה ואתרוג, אינו נשמת. זה ודאי שזה לא כך. אז הוא כותב להם שם, תיזהרו, לא תתעס, תלמדו תורה בשביל שום דבר אחר. אך הוא מוסיף, וגם לא בשביל מחילת אבונות. הרבה פעמים אדם לומד בשביל תיקון, הוא לומד ספר תהילים שלם, לחפר לו. לא, אני אלמד ספר התהילים מכבוד השם יתברך. לעשות לו נחת רוח. אחר כך אני אגיד לו, לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שבזכות ספר תהילים שקראתי, תמחול לי את כל אבונותיי. זה טוב, זה בסדר. אבל לא בשביל מחילת אבונות. הרמק, שהיה הרבה לפניו, רבנו משה קורדבירו, נחשב רבו של רבנו ארי, כותב, ארבע מדרגות שהן פסולות. מדרגה אחת שאדם לומד תורה שהיא יותר גרועה מהארבע, זה הוא לומד בשביל להיות רב, להשתלמות, כמו שאומרים השתלמות. הוא לומד בשביל להוציא תעודה, בשביל להיבחן, בשביל להיות גדול. זה כמו בגרויות, לא עליכם, אותו, זה לומד, זה לומד. זהו. נו אמר עליו רבנו תם, חמור נושא ספרים נקרא. חמור, ראשי תיבות, חכם, מחוכם, ורב רבנן. יודע את כל התורה כולה, אבל זה סתם, לא בשביל, הוא לא לומד את זה בשביל מעשה, בשביל יראת השם, בשביל עבודת השם. הוא לומד את זה בשביל ידע, שיגידו שהוא יודע. אז זה חמור, נושא ספרים. כמו שיש עגלה, רכבת, שהיא מלאה קרונות, הקרונות של העמוסות בספרים. אז זה אותו דבר. אז זה לא, ודאי שלא. אך הוא כותב, ולא ילמד תורה בשביל להינצל מייסורים בעולם הזה. ככה רמק כותב. זאת אומרת, הוא רוצה להינצל מכל מיני איסורים, כל מיני צרות וגזרות, כמו שהגמרא אומרת, אם רואה אדם שאיסורים ממשמשים עליו, יתלה בביטול תורה. פשפש ולא מצא, יפשפש מעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. אז הוא כעת מתחיל ללמוד תורה, ושלא יהיה לו צרות, שהילדים שלו לא יכולים, שאשתו לא תשגע אותו, ושיש לו בית, ושיהיה זה ושיהיה וזה. זה לא טוב. זה נקרא עבד. זה לא עובד לשם השמיים. אל תהיו כעבדים משמשים את הרב, על מנת לקבל פרס. אחר כך הוא אומר, יש, לא בשביל זה, אבל בשביל שיהיה לו שכר בעולם הזה. למוד תורה הרבה, ויתנו לך שכר הרבה. לא אומרים כל בוקר במשנה, במסכת פאה, אלו דברים שאדם עושה אותם, כל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן? לפני זה, שם כתוב, זהו, תמיד זה מנקר לי בראש. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון. מה זה רעיון? מה זה רעיון שמי? אז יש שני פירושים, מעשה הרמב״ם והרשבץ פירשו שם את המשנה. הרמב״ם פירש, רעיון זה כשבא לבית המקדש, שהיה בית המקדש קיים, אז היה מביא אותו עולת ראייה. איזה עולה, אז אם רוצה להביא עולה אחת, רוצה להביא שתיים, רוצה להביא שלוש, רוצה להביא כבש, יש מביא פרה, יש מביא עגל, ומחירים שונים. פה אין שיעור, מה שאתה רוצה, איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. הרשב"ץ פירש, כמה זמן הוא יישאר לראות את בית המקדש. היוצא ידי חובה מספיק בדקה אחת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים לדעת, מחר ייבנה בית המקדש, היום בעזרת השם. אז אנחנו נלך לבית המקדש לראות אותו. כמה זמן אתה תעמוד, תראה, יש עמוד דקה, יש עומד שעה, יש עומד שעתיים, אין להם שיעור. כמה שאתה רוצה אתה יכול לראות. ושני הפירושים אמת. אז שם בסוף כתוב, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז יש לו שכר לעולם הבא ושכר בעולם הזה. אז הוא אומר, אני אלמד תורה שיהיה לי הרבה כסף. יהיה לי הרבה בתים, דירות יהיה לי. אתה מבין? יחליף את הקורקונט שלו באיזה מזדה. כן. אז אסור בשביל זה. אומר הרמק, זה לא נחשב טוב. אז זה כבר ראינו שניים של העולם הזה שלא שווים. אחר כך, יש יותר מזה אומר, הוא לומד תורה שינצל מגיהנם. שלא יראה את פני גיהנם. כי הגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שתלמידי החכמים לא רואים, לא רואים פני גיהנם. כבר לא חומר מסלמנדרה, שם הפושעי ישראל, שם גם מי שעוסק בתורה, כבר מביאה שניהם. אז הוא לומד תורה, שזה לא יראה פני גיהנם, אז זה שוב, זה לא לשם שמיים. הרי אומר, יש מדרגה יותר גבוהה, הוא לומד תורה, ושיזכה לשבת בגן העדן בעולם הבא, יזכה לחיי העולם הבא. גם זה מדרגה יותר גבוהה מכולם, אבל היא עדיין לא לשם שמיים. הוא אומר, אז מה אתה רוצה ממני? מה אני אעשה? בשביל מה אני ללמד תורה כבר? אתה, מה שאני אומר לך, אתה אומר לי, לא, זה לא טוב. הוא אומר, יש יותר טוב מהכל. אני לומד תורה בשביל לשמח את האבא שבשמיים, לעשות את רצונו, כי הוא ציווה אותי, לא ימו ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות את כל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. אני לומד תורה בשביל לעשות לו את רצונו, לשמח אותו, את בוראי. זה יקרה לימוד תורה הכי מעולה, הכי מושלם מהכל. עכשיו, לרדתי איתו, מה? מה הוא אמר? אני לא הבנתי, אתה רוצה ללמוד תורה שמה? ילמד תורה, שאשתו יוולד, אשתו שהוא יוולד, לא הוא, אשתו זה אותו דבר, למה אתה עושה הוא לבד, אשתו לבד, אשתו מאיפה, מהאוויר, תביא בן. מה, מה?
הגבר לא
מוני. וואי וואי, כן, נו, אז מה אתה רוצה שיהיה לו בן, שיהיה תלמיד חכם? זה הוא כבר עושה לבד, בלי שאתה תגיד לו. בשביל מה הוא התחתן? הוא התחתן בשביל להביא ילד, שיהיה לו בן, שיהיה לו תלמיד חכם. בסדר. זה בסדר. אבל לימוד תורה, למדנו כעת, לימוד תורה נטו יהיה בשביל עבודת השם. זה הדבר החשוב. זה הדבר המועיל והיקר ביותר. עכשיו אומר, מכאן למדת כמה מעלת התורה היא חשובה, ועוד אמרנו, בגמרא כתוב על הפסוק, לכן נשבעתי לבית אלי. אם מכופר העוון הזה לבית אלי עד ימותון. הרי אלי היה כהן בזמנו במשכן שילה. ומי היה שם? היה שמואל. שמואל בגיל שנתיים הביאה אותו חנה ושמה אותו שם במשכן שילה. והיה שם, אחר כך הקדוש ברוך הוא נגלה לו אצל שמואל, ואמר לו, לך תגיד לאלי שיש לו שני בנים, חופני ופנחס, והם היו עושים חילול השם. מה היו עושים חילול השם? היו לוקחים בשר כאשר יעלה המזלג, בשר קודש. הם מתנהגים קצת זה, וכתוב אשר ישכבו את הנשים, חס ושלום, עשו מעשה כזה, חלילה וחס. אלא הנשים יולדות, היו באות, מביאות קורבן, קורבן יולדת. אז לא תמיד מיד אחרי הלידה, לפעמים אחרי 4, 5, 6 לידות, מביאות על כל הלידות, מביאות את מספר הקורבנות שהן צריכות להביא. עכשיו, קורבן צריך לינה. כלומר, מי שמביא קורבן לבית המקדש, צריך להישאר באותו יום בירושלים. ולמחרת בבוקר לנסוע, ואז הקורבן מתקבל ברצון באותה לילה. עכשיו הם היו באות, והם היו מעקבים אותם, אומרים להם, הם רוצות להקריב את זה היום, אומרים להם, לא, היום יש לחץ, תבוא מחר. נמצא שעוד ערב היו נשארות פה בירושלים, ומתעכבות לחזור הביתה. זה היה נחשב חילול השם. ולכן נגזר עליהם בר מינן, שכולם ימותו אנשים בגיל 20, כל בית אלי. והגמרא מביאה אחר כך בירושלמי, שרבי מאיר פעם נסע, לאיזה יישוב שנמצא בצפון ששמו ממליה, והגיע לשם, ראה כולם שחורי הראש, כולם צעירים, אין שם אנשים עם שיער סבא. חקר עליהם, התברר שכולם מבית אלי. מיד עמד ותיקן להם שילמדו תורה ויעסקו בגמילות חסדים, שנאמר, אם יכופר העוון הזה לבית אלי וזבח מנחה, דרשה הגמרא, וזבח מנחה אינו מתחפר, אבל מתחפר הוא בתורה ובגמילות חסדים. והביאה הגמרא מעשה עם שניים, רבה ואביה. תרווי הוא מבית אלי הבו. האמת רבה זה דודו של אביה, כי רבה היה בר נחמני. ואביה היה גם לאביו קראו נחמני. הוא עצמו, סליחה, הוא עצמו קראו לו נחמני, על שם הסבא שלו, נחמני. רק הוא, רבה, היה מגדל אותו אצלו בבית, גדל אותו את היתום, אביה היה יתום, גדל אותו בבית, לא היה יכול לקרוא לו בשמו הפרטי נחמני, אז היה קרא לו אביה על שם אבא שלי. אך מצאו רמז אשר בחי רוחם יתום, ראשי תיבות. אבל לא זו הסיבה. קרא לו אבא, כמו אבי, אביה, נראה אביו. גמרא אומרת, רבה דעסק בתורה חיה 40 שנים. אביה דעסק בתורה גבילות חסדים חיה 60 שנים. 60. אז המאר ששם אומר, 20 על כל דבר. החיים שלהם, הקרן, זה היה 20. אחר כך הוסיף להם הקדוש ברוך הוא על לימוד תורה עוד 20. הוסיף על גמילות חסדים עוד 20, נהיה 60. אז אחרי 60 זה כבר, ברוך השם, חי, יצא מכלל קראת. כי למטה מ-60 השם מצילנו, זה עדיין לא הגיע לכלל קראת. זה חס ושלום נקרא מיטה בידי שמיים. כן, רבי יוסף, מורה מביאה עליו, שהיה ביום שנהיה בגיל 60, עשה סעודה לחכמים. אמרו לו, מה קרה הרב סעודה? מהמתי אנחנו היהודים עושים יום הולדת? זה מנהגי גויים לעשות יום הולדת. מכבים נרות, וכל מיני פרוז'קטרים, פוצצים בלונים. זה מנהגי גויים זה. אמר להם, וכי מלטה זוטרתי היא, לניצול מקרת, שניצלתי, זה קל בעיניכם, שאני ניצלתי היום מקרת, שעברתי, שלמתי 60 שנה, איפה ראינו? דור המדבר, אבוא בקהלך אל הקבר, בקהלך, ב' כף למד ח', אומרת הגמרא, גמטריה 60. כל דור המדבר נגזר עליהם למות, לא עברו 60 שנה. כל דור המדבר. בלתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שהם חיו מן האנשים היוצאים לתור את הארץ. אז מכאן ראינו גמילות חסדים, מעריכה ימיו של אדם. אז מי שעושה גמילות חסדים, אדרבה ואדרבה, זוכה יותר ויותר לחיים טובים, בשביל למה זה? אומר רבנו בהי, על הפסוק, בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. מה פירוש? למה אמר ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים? אלא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן ימים לאדם, לראה מה הוא עושה בימים האלה. אם הוא מנצל את הימים שיש לו, ועוסק בהם בתורה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה שווה להשקיע בו. עכשיו למשל, אתה הולך לבנק, או אתה הולך ועושה עסק עם איזה שותף, ואתה רואה שהוא משקיע טוב, וקונה סחורות טובות, והעסקים שלו מתפתחים, והוא בסך הכל מוסיף עוד ממון, והוא נאמן, ומביא לך פירות טובים, אז אני משקיע אצלו יותר. כדאי להשקיע אצלו מאשר להשקיע אצל מישהו אחר. אבל כשרואה אחד שלא מוציא פירות, מי טיפס ללכת להשקיע אצלו עוד? אומר לאבדיל, הקדוש ברוך הוא כך, כי בי ירבו ימיך, נותן לאדם חיים, רוצה לראות מה הוא עושה בחיים האלה. אם בחיים האלה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, עוסק בהם בתורה, עוסק בהם מילות חסדים, מעריך לו ימיו ושנותם עוד ועוד, אומר, זה שווה להשקיע בו, זה שווה לתת לו עוד חיים ועוד חיים, כדי ש... יאריך ימים ויעשה עוד מצוות. יש מעשה בזוהר, מעשה מבהיל מאוד. משם לומדים הרבה דברים שאני ללמוד מסיפור אחד קטן. שני תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. רבי יצחק ורבי יהודה. אלה היו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי היו לו 9 תלמידים שמוזכרים שם בהדרה, בפרשת נשא. אז היה ביניהם רבי יצחק ורבי יהודה. רבי יצחק ורבי יהודה יום אחד היו הולכים בדרך, הגיעו לכפר סכנין. כפר סכנין זה הכפר סכנין של עד היום. מחשמם גרים שם שונאי ישראל. השם יעקור אותם בקרוב. כן. הגיעו לכפר סכנין, הלכו לביתו של רב המנונה סבא. רב המנונה סבא כבר נפטר, הלך לבית עולמו. והניח אישה אלמנה צעירה עם ילד. הוא היה זקן או צעיר, זה לא ידוע לנו. יכול להיות שהיה כבר מבוגר, אישה שנייה, לא יודע. בקיצור, הנה שם אישה צעירה עם ילד, אלה נכנסו לתוך הבית, כי הם רגילים היו לבוא בבית רב המנונה. רב המנונה נפטר. אז באו לבקר את האלמנה, זה לא יפה שלא ידלגו עליה, באו לבקר אותה. הגיעו לבקר את האלמנה, והנה היה שם הבן שלה הגיע מהתלמוד תורה, לקראת ערב. והיה ילד בגיל 7. אמרה לו אמא שלו, תראה, האנשים האלה אנשים של צורה, זאת אומרת, אלה אנשים רוחניים, יש להם נשמות גבוהות. תיגש עליהם, שיבחו אותך. מכאן ראינו שאדם גדול, יש לו כוח לברך. כמו שיוסף הביא את הילדים שלו, את של יעקב אבינו. וככם נא אליי ואברכם, וכן הלאה. אז הוא הילד עשה צעד קדימה וחזר. אמרה לו אמו, למה לא אתה הולך עליהם? למה אתה לא מתקרב עליהם? אנשים צדיקים. תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. אמר לא, אני מהריח של המלבושים שלהם אני רואה שמכריזים עליהם בשמיים שהם היום בנידוי. אוי ואבוי, נידוי. הכריזו בשמיים שהם בנידוי. אמר לו, מה, איך אתה מדבר על ככה אנשים כאלה? אמר להם, כן, הרב שלי לימד אותי היום, היום למדנו, שצריך להיזהר לומר קריאת שמע בבוקר בזמן, ולא אחרי הזמן. והיום האנשים האלה לא אמרו קריאת שמע בזמן. הם איחרו. אמר לו, ואיך אתה יודע? אמר לה, מהריח של המלבושים. מהבגדים שלהם אני הרחתי, מרחוק, הרחתי שהם לא אמרו היום קריאת שמע בזמן. והם שמעו את מה שהוא אמר. וידענו ואמרו, הוא צודק, אמת הדבר. היום לא אמרנו קריאת שמע בזמן, כי היה בא אלינו בלילה חתן אחד יתום. שאין לו לא אב ולא אם. והמסכן הזה הכיר איזה קלה, שגם היא יתומה, אין לה לא אבא ולא אמא, ולא היה להם כלום בשביל צורכי החתונה. והיום הם מתחתנים. היום. והגיע תוך 24 שעות לחתונה, ואין להם אפילו בגד, חולצה אין להם. והלכנו שנינו היום בבוקר, מהבוקר, הסתובבנו בכל הבתים, בכל בתי הכנסת, אצל כל האנשים, ולא הלכנו לברך ברכות השחר, לא לעשות כלום, עד שלא אספנו להם כל מה שהם צריכים. זאת אומרת, הם לא סתם אספו כסף, אלא אמרו, זה בשביל בגדים, זה בשביל ריהוט, זה בשביל הסעודה, זה בשביל החתונה, זה בשביל דירה, זה בשביל מיטה, זה בשביל ספה, הכל, כל מה שהם צריכים. ואחרי שקנינו להם וסידרנו להם הכל, הלכנו להתפלל וקראנו קריאת שמע, ואחרנו בקריאת שמע. אמת מה שאומר הילד הזה. אז אומר רבנו ארי, מכאן תראה שאפילו אלה שהיו עסוקים במצווה, זה באמת מצווה עוברת, כי אם זה לא היה, לא היה מי שזה, לא בגמרא כתוב, אפילו בשבת, לא שאוספים כסף בשבת, אבל מותר לעשות מגבית, ולא סתם מגבית, אלא כמה כסף אתה נותן, וכמה צריך בשביל ארון, וכמה צריך בשביל שולחן, כמה צריך בשביל מיטה, וקסתות, וציפות, וסדינים, אנחנו עושים חשבון ושואלים את בעלי המחירות שנמצאים בבית הכנסת, כמה עולה כל דבר, ולפי זה אנחנו מטרימים את האנשים, מותר, בשביל כתוב, ועל התינוק כדי להשיאו אישה, מה זה תינוק? ילד. בחור צעיר, מסכן, אין לו מי שיתפל בו, נקרא כמו תינוק, להשיאו אישה. אז זה מותר בשבת? מחשבנים חשבונות של מצדקה, של מצווה בשבת, ועוד, בלי לכתוב כמובן. אז אם כן, פה תראה כמה מעלה גמילות חסדים שהם ידחו את קריאת שמה שהיא דאורייתא. למה? זאת הייתה מצווה עוברת. אז זה עניין אחר, לפי גודל מעלתם, אז יקשו, איך, אבל הוא הריח שהם בנידוי, זה לפי גודל מעלתם הם היו כאלה. אבל מכאן למדנו, מצוות גמילות חסדים, אין כמוה בעולם, לא לוותר עליה בשום פנים באופן, בשום עניין. עוד הגמרא אומרת על הפסוק של עזר, עבד אברהם הלך להביא את רבקה ליצחק אבינו. מה אמר? אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. מה אומרת? אתה יכול להבין מה פירוש המילים פה? הרי לא היה בעולם מי שעושה חסד כמו אברהם אבינו. ומה אברהם אבינו שחסדו מתגלגל בעולם בשבילו? מידת החסד בעולם, מי שהמציא אותה בכלל, זה היה אברהם אבינו, הראשון בעולם. ידוע לו, כל הספירות שיש לנו, שאנחנו מזכירים כנגדם את הצדיקים. העניין הוא שכל אחד מהצדיקים, הוא תפס איזה הנהגה, והאיר בשכינה באותה הנהגה. ספירת החסד הייתה בעולם, אבל לא היה איזה אדם שקנה אותה כעניין עצמי, אמיתי, מלא, שלם, עד שבא אברהם אבינו. ועשה חסד עם כל הבריאות שבעולם. וממנו למדו כולם לעשות חסד, ועד היום כל החסד שאנחנו עושים זה תוצאה של החסד שעשה אברהם אבינו. הרב בא יצחק אבינו נהג מידת הגבורה, גבורה נגד יצר הרע, נגד הרשעים. אז זה יצחק היה תקיף, היה גבורה. בא יעקב מידת האמת, מידת לימוד התורה. וכן משה נצח, אהרון הוד, יוסף יסוד, דוד מלכות. אז כל אחד תפס איזה הנהגה, והוא הפך להיות ההנהגה הזו בעצמה. אז אומרת הגמרא, ומה אברהם אבינו שבגללו מתגלגל החסד בעולם, היה זקוק לחסד. זה לא אומר שהוא עושה חסד, שהוא לא צריך חסד. גם הוא צריך חסד. אז היה אברהם אבינו זקוק למידת החסד. היה בא אליעזר, ומבקש ומתחנן, ריבונו של עולם, הקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. כמה אברהם כל החיים שלו תורח לעשות לך חסדים? אברהם אבינו בן כמה היה אז כבר? שמאי. בן כמה היה אברהם? 140. 137 הוא היה בזמן העקדה. עוד 3 שנים הוא חיכה, ששמע שרבקה נולדה, חיכה לה 3 שנים, היה בדיוק בן 140. 140 שנה אברהם אבינו עושה חסד עם הבריות. מגיל 3 הכיר את בראו. עכשיו הוא מבקש, הוא צריך חסד. אז אומר, אנחנו על אחת כמה וכמה שצריכים חסד. ומי שעושה חסד עם הבריות, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסדים. וגם אליעזר עצמו, אומרת הגמרא, ומה אליעזר? שהוא היה משרת את אברהם אבינו, משרת הצדיק כל ימיו. ולא זכה לצאת מכלל ארור עד שעשה חסד. איפה? בא לבן ואומר לו, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פניתי הבית, ומקום לגמלים. מה זה בוא ברוך השם? הגמרא אומרת שכאן בישר אותו, שהוא לפני זה הרי רצה, יש לו בת, רצה לקחת את יצחק לבת שלו, אמר לו, לא, בני ברוך, והוא נקרא ארור, למה ארור כנען? הוא היה מזרע כנען, וכנען נקראים ארורים. ואין ברוך נדבק בארור. עכשיו יצא מכלל ארור. זה יצא על ידי לבן? כן, גם לפעמים על ידי רשעים, על כדי שוכר עושה איזה שליחות מהעולם. הנה, בלעם לא אמר, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ועוד פסוקים כאלה ודומיהם. יש. אז גם לבן, הרי אלה שניהם היו נביאים של אומות העולם, הרמב״ם מונה אותם, שהוא מביא את הרשימה של הנביאים, הוא מביא נביאים שהיו לאומות העולם, ביניהם היה לבן הארמי, וגם בלעם. כן, מזל שלא עשו רחובות על שמם, בשכונת מאה שערים, זה היה חסר לנו, רחוב לבן הארמי, ורחוב בלעם בן בעור. אולי עוד יעשו, מי יודע, אולי יפתחו איזה אוניברסיטה על שמם, הכל יכול להיות. הבית הלבן, שמי, צה על שם לבן. נכון? דאווינג 10, אתה מכיר איפה זה? דאווינג 10? זה מעון ראש הממשלה בלונדון. הקרמלין, היית שם פעם? מה לא? אתה היית שם דובר של כל ה... כן. אז מכאן למדנו כמה מעלת החסד בעולם. עוד מה כתוב שם? עוד מה כתוב שם? איך עושים גמילות חסדים? כך אומר הגאון מבינה. אומר, גם מי שהרע לך, עשה לך רעה, אל תנקום בו. להפך, תעשה לו חסד. וכן גם גויים, שומע, לעשות איתם חסד. הגויים נאמר עליהם, ועברתם שמרה נצח. הידוע היה מעשה, מנודע ביהודה, גאון גדול היה. רבי יחזקאל לנדו, כתב שו"ת הנודע ביהודה עליו השלום. הוא היה מנהיג גדול בפראג, והיה, מצודתו הייתה פרוסה על כל המדינות, באירופה, רוסיה, ואפילו בספרד, ואצל ארצות המזרח, הגיעו הרבה שאלות ותשובות שלו. הוא, עליו השלום, יום אחד היה הולך בדרך, יצא מבית המדרש, וראה איזה ילד אחד, גוי, שהיה בוכה. אז הוא שאל את הילד, ילד, למה אתה בוכה? והיה צועק בחיות נוראות. אז אמר לו, אמא שלו עפתה כאחים, בייגלה. הבייגלה עבים כאלה, שאנשים לפעמים באו בלי ארוחה, או בן אדם רעב, רוצה לאכול איזה משהו קל, ואמא שלו עפתה, גויה, והוא שם שם את הבייגלה. והנה באו איזו קבוצה של שיקורים, כעת יצאו מבית המרזח שלהם, מהפאב. יצאו משם, אחרי שדפקו את הראש בכמה בקבוקים של... טקילה. ועוד כל מיני, אני לא יודע מה, איזה צבע זה טקילה? לבן. חסר צבע? למה קוראים לזה טקילה? אז בקיצור, יש תה קר, פעם היו אומרים הירושלמים, ברנדי, היו קוראים לזה תה קר. הם תולעים זה? או שמי ששותה את זה נהיה תולעת אולי. בקיצור, אלה שתו, ועברו שם, ראו שם את הבייגלה, התחילו לחטוף לו, זה צעק, ילד קטן, אבל הוא צועק, זה האוכל שלנו, זה פרנסה, אין לי כסף להביא הביתה. נתנו לו מכות על הראש, עוד לקחו לו גם את הכסף שהיה לו, והשאירו אותו. מה נודע ביהודה? שאל אותו, אמר לו, כמה היה לך בייגלה? הוא אומר, אני לא יודע, היה לי איזה 20-30, ועוד היה... כמה אמא שלך עשתה בסך הכל? 50 בייגלה היום. כמה עולה כל אחד? אמר לו, כמה עולה כמה פרוטות כל אחד? הוציא מהכיס שלו, רובל, שתי רובלים, מחיר של איזה 100 בייגלה. אמר לו, קח לך ביתה, אל תפקה. בוא, זה לא האמין. הרב של היהודים נותן לו כסף, זה הלך. עברו מזה 20 שנה. 20 שנה עברו מזה, נשכח הדבר הזה. והנה יום אחד, היה בחג הפסח. מגיע איזה גוי אחד לבית של הרב. ושואל את הרב, אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, לא, לא מכיר אותך. אומר לו, אתה יודע, רבי, שאני אתה מכיר, שאני היום אופה וזה, יש מאפייה זו וזו. הוא אומר, כן, שמעתי, אני מכיר. נו, אז הוא, יש לו מאפייה גדולה. שבמאפייה הזו הם אופים כל מיני לחמים, וכבר השתכללו, גם בייגלה, וכל מיני עוגות, כל מיני דברים. נו, אז מה? אומר לו, שאני חבר, איתי יש עוד 4 מאפיות בעיר, שאנחנו כולנו חברים, אבל אני הראש שלהם. אני הראש שלהם. הרב מכיר אותי? אומר לו, אני אותו ילד, אני אספר לו את הסיפור הזה. שהרב הציל אותי, אז הרב נזכר במעורפל שהיה מעשה כזה. אמר לו, נו, כן, מה רצונך ממני עכשיו? אמר לו, תשמע הרב, היום יודעים שהיהודים מיד במוצאי פסח מתנפלים על הלחם כאילו לא ראו אותו 7 שנים. יותר מהרעב שהיה במצרים. ואז עומדים בתור, ואחד דוחף את השני, ולוקחים, ובייגלה, ומה שיש, נטחן אחר הפסח, נטחן אחרי זה, לא חשוב מה, תן לאכול עכשיו. אז הגויים עשו תוכנית, והכינו הרבה בייגלה עם רעל, ורוצים, חס ושלום, להרוג את היהודים, חלילה וחס. ואני, בגלל שעשית איתי חסד, ואני יודע שאתם עם היהודי, עם קדוש, אני באתי להגיד לרב, אבל אסור לגלות את זה, הם ידעו, יהרגו אותי, והם יעשו שמות, אלה רוצחים. והרב יעשה כחוכמתו. אבל לא בסדר. בירר את זה הרב, שזה אמת, מלך האיש הזה, הגיע השביעי של פסח. עכשיו, בחוץ לארץ, יש שני המיתויים של גלויות, שביעי ושמיני. בא הרב בליל שמיני של פסח, והודיע לכל הקהל, לכל בתי הכנסת, שיבואו לבית הכנסת אצלו. אמר להם, תדעו רבותיי, שהשנה קרתה טעות בלוח השנה. בפסח זה היה טעות, יש עוד לילה. אז אנחנו יצאנו ידי חובה, שעשינו ליל הסדר, שני ליל הסדר. אז ליל הסדר ב' זה ליל הסדר של ירושלים, זה בסדר. בדעבד יצאנו ידי חובה, אבל אנחנו צריכים, חייבים להוסיף עוד יום בשביל לא לאכול חמץ ולהמשיך לאכול מצות. ואני גוזר את זה בגזרה של בית דין, בחרם, נידוי ושמטה, שמי שיעבור על זה, אוי ואבוי לו. ואסור לכם, וזה והיה בית דין איתו, והם הסכימו איתו, בית דין. מה שהרב אומר, קדוש. לא שאלו למה ומה, כי הוא לא גילה להם. אז הודיע לכולם, ואמר, מי שיחסר לו מצות, אנחנו בית הדין נדאג לספק לו מצות. ותעשו יום טוב, נוסף. אז הוא לקח על עצמו, לא יניחו תפילין, התפללו תפילה של חג. הכל! הוא גזר, כי הוא יודע, הוא תמיד חכם, של להציל נפשות, שלא ימותו מישראל, של הכל, פיקוח נפש דוחה הכל, יום הכיפורים בשבת. טוב. נהיה מוצאי החג, מוצאי זה, הם כולם לבשו בגדי חג, וגוד יום טב, וגוד נאי, ויודע מה, ואלה באו הפיראים האלה, עם הבייגלה שלהם, והעגלות, מילאו את השווקים, אף אחד לא אוכל, אף אחד לא קונה. אמר להם, נו, אמר להם, לא, אסור, אסור, זה חומץ, חומץ, זה חמץ, אנחנו לא אוכלים. ואלה הגויים השתגעו, עכשיו הגויים יודעים, הם התחילו לחשוש, אולי מישהו גילה להם, אולי זה, אבל הנה, היהודים עושים פסח. בסוף חקרו וחקרו, התברר שהרב גזר. הלכו למלך, אמרו לו למלך, תראה, אלה היהודים משגעים אותנו, והם הורסים לנו את הכלכלה. עכשיו, הם יש להם טענות גם, הרשעים האלה. אומרים לו למלך, אדוני המלך, היהודים האלה עושים צרות, אנחנו השקענו הון, מיליארדים, היום בשביל למכור חמץ ליהודים, הם תמיד קונים מאיתנו חמץ. עכשיו עוד דבר ידוע, מה השדה חמד כותב, שכך היה מנהגם של הגויים כבר ביום שביעי של פסח בארץ ישראל, ושמיני של פסח בחוץ לארץ, בצהריים כבר הגויים היו מביאים, מתנות, ופלים, וכל מיני עוגות, וכל מיני מאפה, מביאים לבית של היהודי, ואני אסור, ואני ראה ואני מצא. אומר לגוי, משום דרכי שלום, לא רוצה לריב איתו, שים את זה פה בצד, בחצר. לא הכניס אותו לתוך הבית, והוא מתכוון לא לקנות את זה, לא לזכות בזה. ואחרי שיוצא הפסח, אני אקח את זה, מותר. אז כך נפסקה ההלכה, וזו ההלכה ידועה. אז הם היו הגויים תמיד, היו מחכים לזה, ומחכים שזה אחר כך אין, חסד לאומים חטאת. וגוי לא יעשה דבר בחינם, אובמה עושה איזה דבר בחינם, זה רע מלאק זה. בנו של ויזאטה. אתה לא רואה אותו רזה כזה כמו ויזאטה? הקיצור, בסוף, מה נהיה? הלכו למלך, המלך שלח לקרוא, אמר, נהיה הרב של היהודים? מה? מה נודע ביהודה? עכשיו אמר, אני אגלה את הקלפים. אמר למלך, מה הם רוצים? וזה ויגלה, והם רוצים שנקנה לחם, תביא אותם. יש למלך איזה כלבים או איזה בעלי חיים שהמלך לא אכפת לו שימותו? עוד לא אכפת לי, אבל אני אביא לך מהרחוב, מכל מיני מקומות, הלכבים, בית חולים לכלבים, מזה הביא כמה. נתן להם לאכול מהלחם הזה, מתו במקום. אמר לו, אדוני המלך, תראה אותם, אלה רצו להרעיל את היהודים, רצו להרוג את היהודים. ולכן אני גזרתי שיהיה עוד יום חג. שעוד יום יהיה פסח. שמע את זה המלך, מיד תפס אותם, היו למעלה מ-20 איש, מביא את זה סוף ספרו. את כולם תלו באותה לילה. אז צריך לעשות שמחה כל מוצאי שמיני של פסח. מיד הרב הודיע לכל היהודים, הלילה אני עבדתי עליכם, הלילה אז אתם יכולים לאכול חמץ, זה לא חג, אני אמר לעשה חג גדול, לכבוד זה שניצלנו, היהודים ניצלו. וזה נהיה מזה רעש גדול, איך הרב בחוכמתו הציל את היהודים. כל זה מאיפה בא? גמילות חסד. אמר להם, כתוב הפסוק, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. לכן לפעמים אפילו עם גוי, אתה עושה איזה חסד, ואתה לא יודע איך אתה מקבל אחר כך טובה, נזכו משלם, כפל כפליים, בדרך של טובה, בדרך של הצלחה. אז זה עניין גדול. אתה באת היום, ואתה רוצה שנעשה לך ילקוט סיפורים. אחרי 9 בלילה, אני אתן לך כמה סיפורים שאתה רוצה. אין לי בעיה. כן. אחרי זה, מה היה עוד? הגמרא אומרת, רבי שמעון אומר, מאיפה למדנו חסד? מהמלאכים, מלאכים שבאו של אברהם אבינו. מה אמר להם שם המערי שלא שיעים כמחסולת ושבעה שעוגות? ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אפתו ויתן על הנער. והם מהר לעשות אותו. והמלאכים היו אוכלים, שואלת הגמרא, וכי מלאכים יכולים לאכול, מה להם? אלה היו נראים כאוכלים. אבל הם לא צריכים לאכול, הם אש. הם לא אוכלים אוכל כזה. אומר עליו השלום, נבי אברהם סבא, תראה מה שאמרה הגמרא, נראים כאוכלים מכאן, תראה כמה חסד זה, שלפעמים גם אם מישהו מביא לך איזה מתנה, הוא נותן לך איזה דבר, ואתה יש לך אותו, או אתה לא צריך את זה, אבל כמה שהוא טרח, ועשה, תיקח. מה שאמרה הגמרא, אורח. מה אומר אורח? כל מה שעשה בעל הבית, בשבילי עשה. עד רבה, משבח את בעל הבית, מספר בשבחו, וכדי שהוא ישמח, שירגיש שהוא עשה מה שעשה. משיך ואומר, תראה מה שכתב במדרש, מה שכרו של מי שעושה חסד, תשמעו מה אומר. שלעתיד לבוא, לא יושב, לא בצל שחר, ולא בצל כנפי הארץ, ולא בצל כנפי השמש, ולא בצל כנפי החיות, ולא בצל כנפי הסרפים, אלא בצל של מי שאמר והיה העולם. כל מי שעושה חסד עם אנשים, זוכה לעתיד לבוא לעלות מדרגות כאלה גבוהות, בצל מי שאמר והיה העולם. אז מכאן למד רבי אליהו מה אני אומר, הנה, אני רוצה לחפר על מעשה של השובבים, אז צריך להיכנס תחת צילו של הקדוש ברוך הוא. והגמרא אומרת על זה, מי שעושה את העבירה הזאת, עליו נאמר, לא יגור חרע, אין מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו מה לעשה? אני רוצה להיכנס מחיצתו של הקדוש ברוך הוא חזרה, תעשה גמילות חסדים, ואז לא רק זה, אפילו לא מלאכים, ולא בצל שרפים, ולא בצל אופנים, אלא בצל מי שאמר והיה עולם, שנאמר, ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. הקדוש ברוך הוא בידו פורס את ידו, ומכסה על אותו אדם שלא יוכלו לעשות לו שום רע, לא יוכלו לקטרג עליו. זה המעלה שלו, כמה היא גדולה. יש, מצאתי את גאון מבינה כותב, שהיה בימיו היה איש אחד מכניס אורחים, והיה מכניס אורחים. ידוע היה, כל אורח שמגיע לעיר, ולא היה לו מקום ללון, כי הכנסת אורחים, האמת, תדעו שזה גם בעשירים. היום זה לא חוכמה. נכון שהיום יש בתי מלון, הרבה אומרים, אז היום יש בתי מלון, אין הכנסת אורחים. כל זה זה לא נכון, אי אפשר לעקור מצווה מהתורה בזה שיש בית מלון. שנית, הרבה פעמים הבתי מלון מלאים, או שאין שם שירות נכון, או שאין שם אוכל כאשר היום בעוונות המצב של הכשרות, תדעו, מאוד מאוד גרוע. מאוד גרוע. אז אתה מכניס אותו לתוך ביתך, נותן לו מקום לישון, ללון, נותן לו מקום לאכול, ויש לך מקום רחב וטוב, זו זכות גדולה מאוד. אז היה אחד שהיה מכניס אורחים בזמן הגאון מבינה. והצדיק הזה מסכן, יום אחד באה פרצה שריפה וחילתה לו את כל הבית. השם יצילם. ברוך הבא, כבוד הרב. אז האיש הזה היה בוכה, הבית שלו נשרף, ועוד באותו בית המכניס אורחים, במה שהוא עשה חסד, פה הוא לוקה, בא אצל הגאון ושאל אותו, איפה מידה כנגד מידה? הלא הגמרא אומרת, מידה כנגד מידה לא בטלה. אמר, אני כל יומיים משתדל בהכנסת אורחים, ורץ אחרי האורחים, ומכניס אותם ומלין אותם אצלי בבית, קונה להם כל מה שצריך, אני משרת אותם, נותן להם הכל. למה ככה נעשה לו? את תשמע מה שאמר לו הגאון, אמר לו, נכון, אתה הכנסת אורחים, דאגת להם ללבוש, דאגת להם למיטות ולכיסוי ולאוכל ולשתייה, אבל ללוות אותם לא ליווית. תשמעו מה זה. כי בהכנסת אורחים הגמרא אומרת, והייתה אשל בבאר שבע, אשל, אכילה, שתייה, לוויה. שיש מצווה, שאחרי שבא אליך אורח ואתה יוצא אחריו, 400 אתה מלווה אותו בחוץ. כל מי שלא מלווה את האורח, כאילו שופך דמים. אמר לו, בגלל זה לא עשה מצווה שלמה, תראו לכם. כל החיים שלו, האיש הזה עושה חסד. בסוף נשרף לו הבית בגלל שלא עושה את המצווה כמו זה. אין, אם אני עושה מצווה צריך לעשות אותה בשלמות, אז המצווה ראויה שתגן עליו. ראויה המצווה שהיא תעשה לו מה שצריך, מה שצריך. כאן, לכן מכאן אמר, מכאן תראה כמה גדול מצוות גמילות חסדים, כך אמר בן עזאי. בן עזאי, הוא היה בתחילת חתנו של רבי עקיבא, רבי עקיבא הייתה לו בת, שבן עזאי נשא אותה. ואחר כך, בליל החופה, אמר לה לאשתו, לך תביא לי כוס מים, אני צמא, לא שתיתי. התחל להביא לו מים, ועמדה עם הקיטון של המים, והוא יושב לומד, ספר תורה בידו, ויושב לומד. והיא עומדת. 24 שעות הוא לומד. היה שקטן, עליו אמרו במסכת שוטה, מי שמת בן עזאי, בת לו השקטנים. אחרי 24 שעות נושא את עיניו, רואה את הקדלה שלו, עומדת עם הקיטון של המים. ולמה זה? אם היה היום בימינו, הייתה מפוצצת לו את הראש. ואחר כך בורחת. והוא עושה לו צו עיכוב יציאה מן הארץ גם. מה? אז בקיצור, הוא בן עזאי, מיד אמר, הוא אסור לו לחיות עם אישה, נתן לה גט ושלח אותה לבית אביה. והיא נישאת, אחר כך היא התחתנה עם מי שהתחתנה. אז הוא מביא שמה, שבן עזאי עליו השלום אמר, הגיע עת לדרוש את השם, עת לדרוש את השם, שאדם שהוא עושה גמילות חסדים מתפלל, הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו. אין דבר שפותח שערי תפילה כמו מי שעושה חסד. למה? מידה כנגד מידה לא בטלה. הוא פותח את דלתו בפני אחרים, פותח את דלת ליבו בפני אחרים, מחזק מי שצריך חיזוק, מלטף את מי שצריך ליטוף, משמח את מי שצריך שמחה, גם הקדוש ברוך הוא יעשה לו כן. לכן כאן רבותיי, עוד מידה למדנו בימים האלה של השובבים, שאנחנו צריכים להתחזק בזה יותר ויותר, שיהיה אכפת לנו מאחרים. כשהגמרא אומרת, יש גם במשנה באבות, ונושא בעול עם חברו, 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אחד מהם נושא בעול עם חברו. שומע את החבר שלו שלו צרה, משתתף איתו בצער. אז עצם זה, אפילו שהוא לא מציל אותו מהצרה, אבל עצם זה שנהיה שותף, הוא מרגיש אני לא לבד, יש איתי עוד מישהו. זה כבר מנוחה גדולה. זה כבר דבר גדול. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, ונזכה.